ספר נצח ישראל מת רבנו המהר"ל מפראג, עמוד רש ב' שורה 4, זה נקרא פרק נ"ה, נכון? הנושא חלוקת הזמנים בין התנגדות לבין שלום. כן, התנגדות לעם ישראל לבין שלום, מלחמה ושלום. איך אמר קהלת? לכל זמן ועת לכל חפץ תחת השמיים, עת ללדת ועת למות, עת לטעת ועת לעקור נטוע, עת מלחמה ועת שלום. מסביר המהר"ל, עת מלחמה זה כל ימי העולם, כל ימי העולם הזה נקראים עת מלחמה, אחרית הימים נקרא עת שלום. לא, לא, אחרית הימים זה סוף המעגל ההיסטורי שבתוכו אנחנו נתונים. כלומר, אפשר לומר, מבחינת חז"ל, ההיסטוריה מתחלקת לשני חלקים. פרה-היסטוריה והיסטוריה. אנחנו עדיין בפרה-היסטוריה. מדוע? משום שהעולם הוא לא נורמלי. מה לא נורמלי בעולם? יש מלחמות, רעב, שנאה, כאב, מחלות, כל זה לא נורמלי. אנחנו בעולם פרה-היסטורי.
כל עם ישראל עוד לא על אדמתו.
הרבה בעיות, כן? אין נבואה. מתי תתחיל ההיסטוריה? בימות המשיח. כלומר, אחרית הימים זה התחלת ההיסטוריה. זאת המשמעות של הימים.
מה אפשר לראות את זה בשביל
מונטליסט? תראה לו.
בתחילת ההיסטוריה.
כן, למדנו את זה. כן, יש רצף היסטורי, למדנו. אין בין העולם הזה לימות המשיח אלא שעבוד מלכויות בלבד וכו'. עכשיו, המצב הזה שבו יש התנגדות לעם ישראל, מי שקר לו אפשר לסגור את החלון. לא, לי לא אכפת, אבל אולי לא שמתם לב שיש חלון פתוח.
לא, פתחו בכוונה, אבל מספיק.
איך שאתם רוצים. על כל פנים, זה שיש זמן, יש עידן בהיסטוריה שבו יש התנגדות לעם ישראל ועידן שבו אין התנגדות, זה לא מקרי לפי המהר"ל, זה חלק מסדר העולם. אבל נבדוק. מן הדברים אשר בארנו לך בחיבור הזה, כי היה בעולם הזה התנגדות לישראל, מצד אשר העולם הוא חלק האומות. מה אומר? מי האדם הנורמלי, היהודי או הגוי? הגוי הוא הנורמלי. כי הוא תואם את העולם. לכן, איך נקראים הגויים וחז"ל? אומות העולם. אז מה אנחנו? אנחנו לא בעולם. נכון. אנחנו באנו מהחלל החיצון. לא, לפי ההתאמה. מי מתאים לסדר העולם? מי שמתאים זה הגוי. אז מה זה עם ישראל? זה גוף זר. כל גוף בריא יש לו מנגנוני דחייה לגופים זרים. גם העולם כולו צאצא הפגם של האדם הראשון. מצבו של העולם כעת, אבל אדם הראשון, העולם שבו הוא חי זה עולם אחר, לא עולם שלנו.
לא, אני מדבר הרבה
על מהלך
היסטורי. קצת סיכוי
לאברהם וחברה. מה זה הסיכויים האלה? הסיכויים האלה זה סיכוי להעלות מחדש. כן, אבל העולם כפי שהוא לפנינו זה חלק האומה. בואו. העולם כפי שאנחנו מכירים. זה גם בתחילת תפארת ישראל. המהר"ל שואל שאלה נפלאה. הוא אומר, מדוע היהודים כל כך מעטים? אם עם ישראל זה עם כל כך טוב, ממש כל כך מעט, והרוב זה גויים, מיליארדים של גויים, של מה? זה לא פשוט מאוד, כי האומה הישראלית היא אומה נבדלת, כלומר אלוהית, ואם האלוהיות תתפשט יותר מדי בעולם, העולם הזה יפסיק להיות העולם הטבעי וישוב להיות העולם הנבדל. זה לא טוב, כי המטרה של העולם הזה זה להיות עולם טבעי שבו הנגיעה של הנבדל תהיה קטנה. זה כמו למשל, הנה, אתה רואה? זה בננה. מאיפה הבננה הזאת שואבת חיים? מן העוקץ. אם העוקץ הזה נותן חיים, אז מדוע הוא לא רחב ככה? שיהיה הרבה חיים. לא, אם הוא יהיה רחב מדי, הבננה לא תתפתח. אבל בלי העוקץ, הבננה תמות. מה קשה? מה קשה לך? נכון. ומה הם? ומה הם? אז מה הם? מה הם כן? האדם. האדם. זה מה שקורה, מה שקורה רבינו תם, כן? רבינו תם הסביר כך. שעם ישראל נקרא, מה?
לא,
הוא חולק על רשי.
לא, זה חכמים אחרים, אוקיי?
זה רבינו תם, המקור. המקור זה רבינו תם. יש סתירה בגמרא. שרבי... מה? שמה? לא, החלוקה הזאת בין אדם להאדם, זה החלוקה של רבינו תם. רש"י חולק על זה, בסדר? אבל זה רבינו תם אומר, כשאומרים אדם זה עם ישראל, כשאומרים האדם זה אומות העולם, בסדר? עכשיו, אז מה זה בא לומר? אדם כשם פרטי והאדם כשם כללי. זאת אומרת, כל אומה ואומה מן האומות לקחה לעצמה משימה מן המשימות של הזהות אדם. ולכן יש 70 עמים. ולכן כל אומה זה התמחות ספציפית. יש האומה המצרית, האומה הבבלית, הבלגים אפילו, גם יש דבר כזה. יש כל מיני אומות. ויש אומה שהגורל שלה זה האנושות בכללה, האנושיות בכללה, ולכן נקרא עם ישראל אדם. מובן? כמו שאמר לי פעם אברהם ניבי, זכרונו לברכה, האמירה אתם קוראים אדם היא האמירה האוניברסלית ביותר שהוא מכיר. מדוע? זה בא לומר שהגורל של עם ישראל זה האדם, זה היהוד, כן? עכשיו, מכיוון שאנחנו היחידים שאנחנו אוניברסליים באמת, אז זה מבדיל אותנו מכל העמים. כמו שאמר לי פעם סופר אחד, היהודים הם בדיוק כמו כולם, אבל הם קצת יותר כמו כולם מכולם.
מה למשל היהוד של המצרים, של
אומות
אחרת?
המצרים זה אחד מ-70 מן הזהות אדם, מובן? על זה נאמר יצב גבולות עמים למספר בני ישראל. יש 70 נפש ירדו מצרים, יש 70 אומות, מובן? ולכן כל אומה לבדה היא הולכת לאבדון, משום שהיא מתנתקת מגורל האדם הכללי. ולכן התפקיד של ישראל זה לחבר את כולם. ונברחו בך כל משפחות האדמה. מה זה ונברחו? למדנו פעם. מה זה ונברחו? להבריך, כן? להתחבר, להתחבר. זה נכון, אבל אי אפשר כל הזמן להיות קרוב למקום. כן? למשל, מחזיקים את הידיים של הילד כשהוא הולך, זה טוב, נכון? אבל אני כל הזמן אחזיקו לו, הוא לא יכול ללכת אף פעם.
כשמחזיקים לילד את הידיים, יש לזה מטרה. פה, כשהדורך באותו מחזיק לנו את הידיים, יש לזה מטרה, והמטרה היא באמת להחזיק חלק מהידיים. זאת אומרת, לדרב אותנו בצורה מסוימת אולי.
נכון, אבל זה צריך להיעשות בחוכמה. זה כמו, ניתן לך משל אחר, הזרמת הדם זה דבר טוב, אבל זה נעשה על ידי כלים מצמצמים.
אני לא אומר אם בחוכמה או לא, אני לא נכנס לשאלה
הזאת. אני כן נכנס לזה.
לא, אני שואל שאלה יותר בסיסית.
כן.
המשקל הסגולי של עם ישראל בעולם יחסית יורד.
למה? סגולי דווקא הוא גבוה מאוד.
בסדר, המשקל, המספר היחסי של ישראל באחוזים בעולם,
כן, כן, קטן, נכון,
הוא קטן יחסי,
נכון, מי יקום יעקב כי קטון הוא.
עכשיו, השאלה באמת נשאלת, אם זה דבר כל כך טוב, המספרם היחסי בעולם היה צריך להיות בעלייה, או לפחות בעמידה על המקום.
זה לא כל כך, לא, עכשיו הוא הולך וקטן
בכלל בהיסטוריה.
למה? זה תלוי, הדמוגרפיה היהודית לפעמים יורדת ומעולה. אתה יודע שלפני, שבמאה ה-13, תראה כמה יהודים היו בעולם? או במאה ה-12. זה מדהים כמה יהודים היו בעולם. אתה לא תאמין. מיליון.
כמה?
מיליון.
בסדר, אבל יחסית להתפתחות כל
האומות. בזמן חורבן בית שני, כמה יהודים היו בעולם?
איך אפשר?
10 מיליון. כן. אתה רואה את הירידה מהחורבן ועד המאה ה-12?
אבל מספר הגויים בעולם הוא בעלייה, ומספר היהודים בעולם הוא כל הזמן נע. אני לא רוצה לומר מספרים כי אין לי את הנתונים, אבל אני מעריך שזה נע בין 5 מיליון או בין מיליון ל-15 מיליון.
נו, אז מה?
זה לא מעבר לכך. אז אני אומר, אם זה דבר באמת כל כך נכון, האמונה שלנו היא כל כך טובה ונכונה, אז היא הייתה צריכה להתפרס ולתפוס הרבה יותר אנשים.
האמונה כן,
המציאות,
אבל עם היהודי חייב להיות קטן.
למה? זה מה שאני שואל, למה?
כי אם לא, יותר מדי יהודים, זה מה שאומרים אנטישמים, את היהודים האלה רואים בכל מקום. כן? כשאתה מספר לגוי מצוי באירופה שיש במדינת ישראל 4 מיליון יהודים, הם לא מאמינים לך.
זה נכון.
לא מאמינים. מה? בוודאי שלא מאמינים.
למה?
הם חושבים שאתה 40 מיליון.
זה נכון.
נכון? הם גם חושבים כנראה שיהודה, בין יהודה ושומרון לבין תל אביב, מבדיל אוקיינוס. כנראה חושבים את זה, כן? שזה אוקיינוס בין שני המדינות, כן? מה? כן. שתי גדות לירקון. והם מן הסתם סוברים, גם כן, שמדינת ישראל זה בגודל של אוסטרליה, מצרים, סוריה וירדן, ביחד, זה בגודל של ניו יורק. כן? משהו כזה. בסדר? אז זאת אומרת שכבר במצב הזה, תראה מה שחושבים על היהודים. עשה לעצמך מה היה קורה אם היינו 100 מיליון. לא, זה היה משתק את כל ההתפתחות של העולם הגוי.
אולי הראייה שלי ראייה לא נכונה, אבל אני חושב דבר כזה. האופי האנושי אומר דבר פשוט: כשיש דבר טוב, כולם רוצים להצטרף אליו. תצא לחיים ותראה, כשיש מסעדה טובה, כולם רוצים לגשת אליה,
אז כולם רוצים לינוק ממנו. וזה מה שקורה. יש בעולם הזה כמעט 2 מיליארד בני אדם שמאמינים באלוהי ישראל. ידעת את זה? יש מיליארד נוצרים וכמעט
לא מאמינים באלוהי ישראל.
אז מה מאמינים?
הם מאמינים בשילוש שלהם,
שהוא התרגום האלילי של מה שהם תופסים כאלוהי ישראל. איך הם אומרים בכנסייה?
זה לכל כיוון, עם תרגום כזה.
לא, צריך לדעת מה זה עבורם עם ישראל. אתה פשוט לא מכיר אותם.
זה נכון.
לא, אבל אם היית יודע, המושג ישראל ומה שזה מייצג זה עבורם אדיר. אמר רב אשכנזי במלחמת העולם השנייה פגש איזה חייל יוגוסלבי, קרואטי, שהפסיק להאמין בנצרות. אמר לו, למה הפסקת להאמין בזה? הוא אומר, כי אני שמתי לב שאני צאצא של הברברים האלה והאלה, כן, במרכז אסיה, אז מה מבלבלים לי את המוח עם הסיפור של איזה משפחה מהמזרח התיכון? כן? אז מצאת אחד שבגלל זה הפסיק. זה אומר שכל העולם כולו נדבק, בצורה אידילית אמנם, אבל נדבק אחרי סיפורים של הכפר שליד הבית שלי, בית לחם בעברית. כן? איזה יהודיה ואיזה יהודי ממזר וזה, כל הדברים שהוא אמר בית הכנסת, לא אמר, וזה, כל העולם כולו מאמין בזה. זה מאוד מעניין, לא? ושזה דבר הזה שיש כמעט מיליארד מוסלמים היום, אז אתה עוד שואל האם לא כל העולם רוצה לנוק מזה? ודאי שרוצים לנוק מזה. מה?
כל אנשים האלה עובדים, אני יודעים, מאמינים בהם,
הבן ואבא, זה קרוב, זה לקוח מאיתנו. זה בעצמו הסיבה. כל פסיכולוג יסביר לך שאדם אינו מסוגל לסלוח, שאדם אינו מסוגל לסלוח למי שעשה לו טובה. מישהו עשה לך טובה, אתה לא תסלח לו על זה, לעולם. ייתכן, אני לא יודע. אבל זה מסביר מדוע הפסיכואנליטיקאים מסבירים, והם כנראה צודקים, שכל אדם רוצה להרוג את אביו. גם דוסטויבסקי אמר את זה, נכון?
נכון, אבל זה
מה... באחים קרמזוב. אל תגיד לי שהוא לא אמר את זה. אמר, נכון? מה? נכון. למה? משום שהתבונה והמוסר גוברים על הנטייה הזאת. אבל זה מאמץ. כן? זה כבישה. הנטייה האפלה, המקורית, הייתי אומר הפרימיטיבית בנפש האדם, זה להתקומם על מקור החיים שלו. על מנת לקנות את האוטונומיה שלו. מה? נכון. זה הרי מסביר את זה יפה מאוד, איך קוראים לזה, בנר מצווה, מהר"ל מפראג. הוא אומר שהניגוד בין ישראל לעמים הוא ניגוד אונתולוגי, משום שמכיוון שריבונו של עולם נותן חיים לעולם, מוכרחת להתפתח התנגדות לשפע הזה על מנת להעניק אוטונומיה לעולם, עצמאות. כן? ולכן אי אפשר שלא תהיה המרידה הזאת. ולכן גם יש הכרח שישראל תהיה נקודה אחת בלבד בעולם, כיוון שמגלים את יחידו של עולם, ולכן מוכרח להיות שהאומות יהיו ארבעה, כנגד ארבעה רוחות העולם, ארבעה אופני התנגדות. כן? לכן יש ארבע מלכויות. בדיוק. ולכן יש הרבה גויים ומעט יהודים. כמו שבמעגל יש היקף גדול ונקודת מרכז אחת. מובן? זה בדיוק השאלה ששואל המהר"ל, איך זה ישתנה? איך פתאום כל העמים וזה יכירו באלוהי ישראל ביום ההוא השם אחד? איך זה קורה?
ידעו.
ידעו, כן. הם ידעו את השם. הם ידעו את השם. איך זה? אז אם הם ידעו את השם, יהרסו את העולם, נכון? נכון, זה בניגוד. נכון. אז לכן באמת המהר"ל אומר, זה אחת הסיבות שהגאולה מתעכבת, כדי לגמול את העולם, זאת אומרת כדי להשלים את היעדים של הציוויליזציה הכללית. ורק אז, כשהעולם מושלם, אז הוא יודע את השם בצורה בריאה. צריך קודם כל שהאנושות תגמול את עצמה, כלומר תגמור להשלים את היעדים העצמיים שלה. אז אחר כך, כשמקבלים את דבר אלוהי ישראל, זה בצורה בריאה. זה מה שהרב יהודה אמר נגד הנצרות. הנצרות לימדה יהדות לגויים לפני הזמן, אז עקבה את ההתפתחות הבריאה שלהם, המוסרית והרוחנית שלהם. הרב צבי יהודה בצמח צבי, יש קובץ אגרות של הרב צבי יהודה קוק, תקרא צמח צבי, שם הוא מסביר את זה. יש לו מכתב ארוך על הנצרות. הוא אומר דבר כזה, אומר, באו כמה אנשים מארץ ישראל, באו אל ברברים ואמרו להם, ברברים יקרים, אתם קדושים וטהורים, ומכיוון שאתם קדושים וטהורים, עליכם גם להיות מוסריים. כלומר, לא לרצוח, לא לנאוף, לא לגנוב. נכון, כי אתם הרי קדושים וטהורים. מה עשו אותם העמים? אמרו, בסדר, הסכימו. ואז במשך מאות בשנים כבשו את הטבע הפנימי שלהם. אבל דווקא מפני זה הם דיכאו את הנטיות הרעות שבקרבם, אבל לא החליפו אותם. ולכן הם מדי פעם, הנטיות צריכות להתפרץ החוצה, אבל זה לא מנומס. אז איך עושים את זה? מארגנים מלחמות. או בשם הדעת, או משנה מה. מארגנים מלחמות. במלחמה הכל מותר, נכון? יש גם את זה, כן, יש שנאה ליהדות, כי היהודים דפקו אותנו, הם לימדו אותנו את המוסר הזה. כן, אגב, היטלר אמר את זה במפורש, שמי שהחליש את הטבע האנושי זה היהודים. איך? הם לימדו את העולם מוסר. צריך לשחרר את אירופה מן המערה של המוסר.
נכון,
אומרים שהטובה מחלישה. כן, כן, מתש את כוחו של אדם, יש את המובן הזה, כן. וגם ניטשה אמר את זה, כן? אבל זה מוסר של עבדים, סקלאבן מורל, כן? זה נורא מה שעשו לנו היהודים, צריך להשתחרר מזה. אז אומר הרב, זה לא היה קורה, הרב יודע מה זה זה, כל המהלך הזה לא היה קורה אם במקום ללמד את הגויים שהם יהודים, היו משפיעים עליהם השפעה דיפוסיבית, ואז הם בעצמם היו מאמצים מתוך היהדות לאט לאט מה שהם מרגישים שכבר מתאים להם, עד שהיו עולים מדרגה אחרי מדרגה, שבסוף יכולים להכיר את אלוהי ישראל. מובן? וכאן, ברגע שעשית את זה מהר מדי, אתה דיכית תהליכים פנימיים אצל האומות, ולא נתת להם להתעלות. כן, מה זה ערכים?
אני רוצה להקשות על הדבר הזה.
כן.
לא מדובר על חיי אדם פרטי, אז לכל אחד יש חופש בחירה והוא יכול לבחור וללכת איך שהוא רוצה. אבל כשמדובר על מסות גדולות של אנשים, אז אין...
אפילו זה מוכרח להיות.
זה מוכרח להיות. זאת אומרת, שאיזה השם...
הרב צבי יהודה לא אמר שזה לא היה מוכרח להיות.
לא, השם מנהיג את העולם.
יכול שהקדוש ברוך הוא רצה שזה יהיה ככה. יכול שהקדוש ברוך הוא רצה שזה יהיה ככה. אבל זה נזק.
זה בהכרח, הוא רצה ככה.
יכול להיות שהוא רצה ככה. אני לא יודע, אתה אומר בהכרח.
אפשר לדבר על זה שהם עשו זה טרם זמן.
זה נזק.
שהוא רצה...
אז הקדוש ברוך הוא רצה שיהיה נזק. אבל היה נזק. ודאי שזה נזק. כן?
גם בחוואים מיסיונרים נוצרים, כן? גם מיסיונרים מוסלמים,
כן, בוודאי. אתה לא רואה כושים נוצרים אוכלי אדם. בוקסה, שמעת עליו? בוקסה, קיסר מרכז אפריקה. כן, במקרר שלו מצאו בשר אדם. לא, לא, בוקסה. אני חושב שהוא היה נוצרי. עשה לעצמו מיטה שהעתק מדויק של המיטה של נפוליאון. מה אפשר לעשות? עשה את זה. נתן גם יהלומים במתנה לנשיא צרפת. שזכר דסטן. נתן לו. עכשיו, לגבי העניין הזה, הרב צידה שם מביא דוגמה מה יכל להיות בלי הנצרות. אחד הדברים, יש השערה כזאת. איך התפתחה הדת של זרתוסטרה? שמעתם על זה? מה? זרתוסטרה היה גוי פרסי שהתנגד לאלילות הפרסית העתיקה, מה שנקרא מזדיז, וחידש הפולחן של מיטרה, הוא התנגד, כן? והוא חידש דת שבה יש שני אלים בלבד, אחד טוב והשני רע, וכל העולם כולו מוסבר בתור המאבק בין הטוב לבין הרע, חושך ואור, ובסוף האל הטוב עתיד להרוג את האל הרע ויהיה טוב. עכשיו, מה החידוש שיש בזה? א', זה פחות אלים מאשר מקודם. שתיים, וזה נקודה עיקרית, זה מבסס לראשונה בהיסטוריה של העמים את העולם על, על נוסחה מוסרית, מאבק בין טוב לרע, דבר שלא היה מקודם. עכשיו, מאיפה הדבר הזה הגיע לראש של זרתוסטרה? אנחנו לא יודעים מאיפה הוא לקח את זה. רק דבר אחד אנחנו יודעים, שבזמן שהוא פעל היהודים הגיעו לבבל. זה מה שאנחנו יודעים. האם הוא שמע את זה ישירות מיהודים או הוא הריח את זה באוויר? לא יודעים. כן, אז מה זה אומר? אומר הרב צידה, אתה רואה, הוא איזה גוי התאים דברים שהוא הריח, הוא התאים אותם לאווירה וליכולת הקיבולת של בני דורו. הוא לא אמר להם אתם יהודים, קיבלו את זה. אז אומר הרב צידה, תהליכים כאלה יכלו להיות בעולם עד שהיו מגיעים לאמונם. ההשפעה של עם ישראל, אבל לא ההשפעה, נגיד, ישירה, כמו שעשו המיסיונרים הנוצרים, הלכו לגויים לומר להם אתם יהודים. הוא נמצא שם, ממילא זה פועל. כן, כמו שאומרים, אתה פותח בקבוק של בוסם, כולם מריחים. וזה, על זה אומר הגאון מבילנה, לריח שמניך טובים. מה זה ריח שמניך? זה מה שהגויים מריחים מן התורה. כי בתורה יש שני צדדים, טעם וריח. טעם זה לישראל, ריח לאומות העולם. על כן, על עמות ההבוכה, זה אומות העולם.
שאם גויים מנים ש2 ועוד 2 זה 27, אז תחילה צריך להיות שזה 26,
נכון, 25, אל תזעזע. מה, להגיד 2 ועוד 2 שווה 4? באמת. גם 4 וחצי. מה? אצל היוונים, מה אם היה עיסוק בטוב ורע? תראה, האופציה המרכזית של הפילוסופיה היוונית לא הייתה כזאת. לא, הייתה אתיקה אצלם, אבל זה לא הסביר את העולם. למשל, במיוחד המיתולוגיה, ודאי שלא. עכשיו, שאלות מוסריות התחילו לעלות מסוקרטס ואילך. אסכולות מוסריות נבנו בתקופה ההליניסטית. עכשיו, מעניין, היו אז שתי אסכולות מוסריות עיקריות. האחת, מה שנקרא ההדוניזם, הדוניזם, שאמרה שהמוסר מודרך על ידי העונג, וזה בהשפעתו של אריסטו ושל אפיקורוס. והייתה אסכולה שנייה, איך אומרים לזה? סטואיקנית. והם אמרו שהעיקר זה המצפון, עכשיו, מי שהמציא את זה לא היה יווני, היה שמי. זנון מקיטיום, פניקי בגזעו, כנעני בקיצור.
זנון לא היה יווני?
לא, לא זנון האיליאתי, זנון מקיטיום, המייסד של הסטואה. זה זנון אחר, יש כמה זנונים, זה לא... כן, ילדי זנונים. כן, ודאי. אתה רואה שפה דווקא ההשקפה הסטואית, כן, שהיא קרובה ליהדות, באמת הסטואיקנים היו קרובים אלינו מכמה בחינות, לא, לא כל דבר, אבל כמה בורד בחינות, זה בא מאיתנו בצורה עקיפה.
אנחנו כל הזמן אומרים שעם ישראל יצא לגלות, הוא יצא ללכת ניצוצות.
כן, אתה צודק.
מצד שני, אנחנו אומרים שהוא היה יכול,
צריך,
הוא יכול להשפיע.
איך הוא מלכת ניצוצות? איך הוא מלכת ניצוצות? לא בכוונה.
לא בכוונה.
לא בכוונה.
בהשפעה
שהוא
היה צריך להשפיע על הסביבה.
לא בכוונה.
במטרה
אחת
הוא הצליח בשניהם
הוא נכשל? הוא הצליח בשניהם,
הצליח
ונכשל בשניהם. נכון. אפשר ככה, אפשר ככה.
זה כמו החברה של היום, הדתיים שנסגרים בתוך עצמם. אז הם יותר ויותר יודעים. ואחרים שיוצאים עם כולם. אז הם גם מאבדים קצת מהעומק שלהם.
כן?
כן.
טוב, אני חוזר הביתה.
אני אומר, ויחד עם זה הם יכולים להשפיע אפילו בלי לדבר.
אני אקרא משהו. פעם אחת היה גוי אחד בשם סרטר. כשהוא היה צעיר הוא אמר הרבה שטויות, בין היתר הוא אמר שאין דבר כזה עם יהודי, עם היהודי לא קיים, העם היהודי, כן? כתב ספר, הגיונות, הגיגים על הבעיה היהודית, כן? רפלקסיון של הקיסטון ג'וי. אבל אין דבר כזה עם יהודי, לא, לא קיים. אז מאיפה זה בא, שיש יהודים? זה אנטישמים המציאו אותם, כלומר, אנטישמים זקוקים ליהודים, אז יש יהודים. טוב, עכשיו במהלך החיים שלו, הוא השתנה, שלושה שבועות לפני מותו, הוא אמר, ודאי שיש עם יהודי, אני התבלבלתי לגמרי, סליחה, ולא עוד, אלא שכל השיטות בעולם נכשלו לגמרי, והתקווה היחידה שנשארה לעולם זה המונותאיזם העברי, המשיחיות, תחיית המתים, עולם הבא. טוב, מה? כן, אחר כך סימון דה בובואר אמרה שהוא אמר מה שהוא לא רצה לומר, כן. עכשיו, שואל אותו המראיין, המראיין הוא יהודי מתבולל, שואל אותו, תגיד לי, איך הגעת לכל זה? תשמע, הכרתי יהודים, למשל אתה. אתה יהודי המתבולל, וגם את הבת המאומצת שלי, יש לו בת מאומצת יהודיה. חיים באווירה לגמרי מנותקת מכל יהדות. הכרתי יהודים, זה נתן לי את הרעיונות האלה. אז אמרתי לאיזה תלמיד חכם אחד בירושלים, תגיד לי, מה היה קורה לסרטר אם הוא היה פוגש במקום היהודים מהסוג הזה, תלמידי חכמים? זאת אומרת, אז הוא לא היה מבין כלום. נכון, ולכן זה טוב שהוא לא פגש. כן, כן, זה נקרא ריח בני, ריח בני, כן, וירח את ריח בגדיו ויאמר ראה ריח בני כריח שדה אשר בירחו השם. חז"ל אמרו אל תקרא בגדיו אלא בוגדיו. כלומר דווקא הבוגדים הם נותנים את הריח. הסביר לי רופא אחד שהריח נובע מן הריקבון, זה פעולה של ריקבון. מה?
לא יכול להיות בוסם? לא יכול להיות ריח טוב?
כן, זה תמיד, זה מבחינה ביולוגית, זה אותו דבר. מעריך עם ריח טוב ורד, זה ריקבון. כן? אל תדאג, תמיד יש מתנדבים לעבירות. לא, אני אומר, זה כל אחד יש לו תפקיד משלו. אנחנו בלוח שחמט אחד גדול, יש השחורים והלבנים. כן? את העבודה של השחורים, אל תדאג, יש מי שמטפל בזה. כלומר, יש גם תפקיד לטוב, יש תפקיד לרע, יש תפקיד לטוב. עלינו מוטל תפקיד. מה? כדי שהטוב יהיה טוב אמיתי. אז יש צורך בתהליכים ארוכים של מלחמה בין הטוב לבין הרע. כן. אני
יודעת, אני אמרתי נכון.
כן.
החילונים, כי לא ידעו לומר, על דעת, הם כן ידעו על דעת, כן.
נכון, נכון, זאת אומרת יש תפקיד לחילונות, זה מה שהבנת. יש תפקיד לחילונות, כמובן זה לא אומר שיש מצווה להתנדב, זה אומר שאם אתה תראה שהתהליך הזה מתמיד ויש לו וצובר עוצמה, אל תיבהל, יש חשבונות למה זה ככה.
זה אחד שלו אנחנו למדנו איתך, שהוא אמר שדווקא אנחנו צריכים ללמוד.
יש מה ללמוד, להם יש ללמוד מאיתנו, לנו יש מה ללמוד מהם. כן, נכון. זה
שיטה
יצטרך לך,
גישה מסוימת, מה זאת אומרת? פרש שולחנות.
לא, זה לא נכון. לא, לא, זה כבר מוגזם. שולחן ערוך, מפרשים אותו, מפרשי השולחן ערוך. זה כמו שאני לא אגיד שלשחק כדורגל זה צורה מסוימת לשחק פינג פונג. זהו, אז גם כן. לא, בשניהם יש כדור ויש שני צדדים, יש גם רשת. כן? מה? לא, זה טוב מאוד, להחזיר בתשובה אנשים. אבל תדע לך שאם אתה לא תצליח להחזיר בתשובה את כולם, יש לזה גם סיבות. עד שהיא תגמור את תפקידה. מהו התפקיד של החילונות? לאמת. זה להוציא אל הפועל מספר משימות שהדתיים אינם מסוגלים להוציא אותם אל הפועל. כגון למשל להקים מדינה. ברוך השם, מי הקים אותה? לכן אמרתי כגון, בסדר. עכשיו, הדבר הזה, אם כן, הציונות החילונית מחזיקה מעמד כל זמן שאין אנשים עם כיפה שמסוגלים לעשות מה שהציונות החילונית עשתה. מכיוון שקמה תנועה כזאת שכן עושה את זה, נפלה הציונות החילונית. עובדה, נכון? בסדר? כלומר, כל דבר מתקיים כל זמן שיש לו פונקציה שהוא ממלא. כנראה שהחילונות לא גמרה למלא את כל הפונקציות שלה, ולכן היא מתחזקת. כשהפונקציות שהיא ממלאת תמולנה על ידי אנשים שומרים מצוות, אז ממלא זה ייפול. נובן? טוב, איפה היינו? זה לא רק עניין של ראש ממשלה, זה עניין של הערכים שצריך להוציא אל הפועל. חלק מן הערכים האלה נמצאים בחילונות בצורה יותר שלמה מאשר בדתיות. כן, אבל באופן שזה לא ישרוף.
כן,
אבל התקדשות, זה מה שנקרא קדושה. כן, הקדושה זה מה שמציל מפני הסכנה הזו. אני אסביר את זה. יש פסוק בספר תהילים, כי שמש הוא מגן השם אלוהים. למדנו את זה פעם, נכון? זוכרים? כתוב, כי שמש הוא מגן השם אלוהים. אז תסביר לי מה זה שמש הוא מגן, קודם כל. בשביל מה אני צריך חציצה? כי האור חזק מדי, נכון? כלומר, שמש לא יכול לראות, צריך מגן. כי שמש הוא מגן השם אלוהים. אז מי שמש, מי מגן?
שם זה
יפה. כלומר, שמש זה השם, מגן אלוהים. אלוהים בגימטריה הטבע. נכון? כלומר, זה החציצה שאנחנו זקוקים לה כדי לא להיפגש ישירות עם האינסוף. זה מסוכן. אבל אי אפשר לחיות כל הזמן מאחורי מחיצות. אז לאט לאט אנחנו מסירים את המחיצות. כל פעם שאנחנו מתקדמים בקדושה, אנחנו מסירים מחיצה נוספת. כשיסורו כל המחיצות, כבר לא יהיה צורך במגן. נכון? כשנהיה ראויים. מי אמר לך? זה? לא, לא. לא נכון. לא נכון. גם אנחנו אינסופיים. אבל, על זה נאמר, ונשגב השם לבדו ביום ההוא. השם לבדו בלי? בלי אלוהים. נכון? בסדר?
אבל איך אנחנו אינסופים במובן של השורש.
נכון.
זה משהו שעבודה כל
המשמות. גם הגוף יכול להתרומן. בשביל יש תחיית אמיתית. הגוף הזה.
אתה יכול לתת דוגמה מה לגבי
ערכים שאצל החילונים יותר מפודחים?
כן.
למשל, החוש האסתטי. למשל, רק זה, כן. כן? אז סיפרתי פעם שבעיר הקודש ימית זה צל, אז כשצל ניצת הפינוי, כן? באו כמה אלפי אנשים למנוע את הפינוי, אז היו שמה בתים שבהם ישבו יהודים דתיים, בתים שישבו בהם יהודים חילונים. אתה מרחוק יכולת לזהות איזה בית הוא של חילוני, מרחוק, תראה איך? אם הגינה הייתה מטופחת למשל, כן? אבל אצל הדתיים הם הלכו ללמוד שמה בית מדרש, כולם הביאו את הגמרות, הלכו ללמוד. לא, תראה איך הגינה נראית. זה דוגמה, כן? ייתכן שקצת יותר מזה. מה? כן, זה נכון, אבל תמיד יש אנשים, אבל תמיד אפשר להבין את הערך שממלא השני. כן? יש כאן מקבלים דן מן דן. כן?
יש עוד חוסמים.
מה?
כל הערך של
המניין. שלה? מניין, כן, כן.
הערך של החילונים
הוא קיבוץ, הרצון
לאחד,
זה אחד מהדברים.
זה אחד מהדברים.
למרות שהיום שר הקליטה החילוני, כן,
זה היה בהקמת
המדינה האידיאלית. נכון. היום זה מתחיל, היום החילונים מתחלקים לכאלה ש... כן. חשוב מאוד. הרב קוק אומר שהחרדים ממלאים את הפונקציה של העלאת ערכה של התורה מצד עצמה. אתה אומר שיש לתורה ערך מצד עצמה. מה אכפת לי ארץ ישראל שלכם וכו', כל הדברים האלה, העיקר תורה, זה חשוב, נכון, שיהיו אנשים שיגידו שהתורה זה ערך עצמי, למרות שזה רק חלק מן האמת, זה לא כל האמת, אבל יש ממד כזה בתורה. זה נכון, לבדו זה מרחיק, אתה יודע? לבדו זה מרחיק כמו כל דבר. גם זה, גם ההרחקה זה חשוב. הרב מסביר באגרות שגם השנאה יש לה תפקיד. כן? מה גורם את השנאה? היא גורמת שאחד לא מבין את השני. אז זה מצוין. כי אם אני אבין אותך יותר מדי, אז אני לא אוכל להתפתח בעצמי כראוי. לא אוכל להוציא אל הפועל את שלמות היעד שלי. ואתה לא תוכל להוציא אל הפועל את השלמות היעד שלך. אז טוב שאנחנו לא מבינים אחד את השני ושונאים אחד את השני בגלל זה. כי על ידי זה, כל אחד יעשה משהו צריך. זה כולם, אז זה אחר כך, זה עבודה אחרת, זה עבודה של תלמידי הרב קוק. הם כבר צריכים להיות בעלי הנשמה הכללית, אבל אסור שיהיו הרבה כאלה, כי אם יהיו יותר מדי כאלה גם אז יהיה עקב.
יש אסתטיקה,
יש עוד, אתה יכול להסביר על עוד משהו?
כן, אבל לא רוצה שיסכלו אותי, אז אני לא רוצה לדבר על זה בשלב הזה. מה? יסכלו לי. היהודי העתידי, אתה עוד לא ראית אותו.
לא, הוא יהיה כמו היום שיש כל
מיני מתרקד
משהו אחר,
או שמתרקד משהו אחר? תכן שיכלול את הכל. זה בנימין, הוא נקרא היהודי של העתיד, נכון? בשבטים, כי הוא הצעיר. ומה האבן שלו בחושן? ישפה. כל הצבעים ביחד. כן. כן, ודאי, ודאי. אה, לא, משהו אחר. זה זוכר ליעקב אבינו, הוא מאחד. אליהו הנביא מאחד את הכל. כן, מה אתה אומר? לא. לא הבנתי בדיוק את השאלה. כל הבירורים שנעשים בעולם נעשים בכל הרמות, ברור? אתה לא יכול לתקן מישהו אם אתה לא שייך לעולמו במידת מה. אתה לא יכול לתקן את האנושות אם המאבקים הפנימיים שבה אינם המאבקים הפנימיים שבך, נכון? וגם לא ייתכן שהאנושות תקבל מה שיש לך לומר לה אם אין לה שייכות כלל לנושא הזה. אם אין שום רגישות באדם הכללי, אצל בני אדם, לדברי אלוהי ישראל, אז זה לעולם לא ידבר אליהם. נכון? לכן זה לא חלוקה שחור לבן. אני חוזר. אם אתה רוצה, נגיד, לעשות טובה למישהו, אתה צריך קצת להכיר את המישהו הזה, נכון? אם אתה לא תדע מה טוב לו. כדי לדעת מה טוב לו, אתה צריך להיות קצת הוא. נכון? כי אם לא, אז לא תבין לעולם מה טוב לו. בסדר? מה? טוב, איפה היינו? כל זה היה הקדמה לדברי המהר"ל פה, נכון? בשורה הרביעית, נו, התקדמנו הרבה.
אם אחד רוצה לעשות טוב מן השני, אז הוא יכול לבוא ולשאול אותו,
בסדר, אז יצא מהשאלה. בסדר, כשהוא יתחיל לשאול, הוא יתחיל להבין, כדי שהוא יבין את התשובה באמת, אז סימן שהוא כבר שותף איתו במשהו. אם הוא מכל וכל מנותק, לעולם לא יהיה מגע. נכון? בסדר, אז הגענו לשורה הרביעית. בסדר. אז מן הדברים אשר בארנו לך בחיבור הזה, כי היה בעולם הזה התנגדות לישראל, מצד אשר העולם היא חלק האומות. זהו, עד כאן הגענו, זו שורה שלישית. ובזמנים אשר מיוחדים אל האומות ומתייחסים אליהם, היה נמצא ההתנגדות אל ישראל, כמו שהתבאר. כן, כפי שהסברנו, שאומות העולם הם מצד עולם הטבע, ישראל מצד עולם הנבדל. כי דבר זה ברור, כי יש לכל דבר ודבר זמן מיוחד אליו. פה יש חידוש. זאת אומרת, זה לא רק שהמציאות מתחלקת למדרגות, אלא גם הזמנים מתחלקים לפי מדרגות המציאות. כלומר, יש בעולם תמיד קודש וחול, ולכן יש ימים של חול וימים של קודש.
קדושת הזמן, קדושת
ה... כן, בדיוק. כלומר, קדושת המקום, קדושת הנפש, נעתקת גם לקדושת הזמנים. זה מה שאומר כאן. כמו שקימו וקיבלו החכמים דבר זה, אין לך אדם שאין לו שעה. פה יש רמז עמוק מאוד שהזמן זה המגע של האדם בעולם.
מגע?
כן, המגע שלנו עם העולם זה דרך הזמן. ואם הדבר הזה בבני אדם פרטיים, איך לא יהיה דבר זה באומות הכלליים, שגם לעמים יש שעה לכל אומה. ולכן היה נמצא בעולם הזה זמנים מיוחדים שהיו מיוחדים אל האומות.
גם החגים,
המועדים,
זה הבנדן שהוא קורה
מתי
זה,
נכון? מה המדים?
עם
ישראל. מה?
הוא מחליט מתי זה.
מי? עם ישראל מחליט, כן, כן, זה נושא אחר.
אבל גם זה שאנחנו
על הזמן. ולפעמים זה הימים של החשברוש. ויהי בימי החשברוש. מה הכללה פה? החזל אמרו כל מקום שכו, ויהי בימי, זה לשון צרה. כי זה הפך להיות במקום הימים של עם ישראל, הימים של אותו איש. ויהי בימי אחשוורוש, מה פתאום? ממתי הימים של אחשוורוש? הם שלנו.
אמר להם, אתם יכולים לשתות ולאכול קשה, לבוא למשתה
שלי. זה עוד משהו. זה סיפור, זה סיפור על דרך המוסר בישיבות. אבל זה לא במדרשים. טוב. ולעתיד, גם אויביהם ישלים עמהם עולם המשיח, ולא יהיה עוד התנגדות לישראל בשום בחינה, עד שהכל יושלם עמהם. אז זה שאלנו איך זה, אז הסברנו, כן? ברגע שהתפקיד הושלם, אז כבר העולם מפסיק להיות העולם הטבעי, הוא מתחיל להיות העולם הנבדל. זה עולם מסוג אחר, זה צורת חיים שונה ממה שאנחנו מכירים. כן? כמו שאומר רשי, על פסוק שמה ישראל השם אלוהינו השם אחד. מה מסביר רשי? אומרים את זה הרי פעמיים ביום, נכון? אז צריך לדעת מה הפירוש של רשי על הפסוק שאומרים, לא? שמה ישראל, השם אלוהינו, השם אחד? נכון, זאת אומרת זה פסוק דינמי. השם הוא אלוהינו, ולא אלוהי האומות, אבל הוא עתיד להיות השם אחד לכל העמים. אז אנחנו לא יודעים מה זה, איך חיים את זה, שהשם הוא אלוהי הכל. לא מכירים את זה. ובשביל זה יהיה להם הנצחיות, כאשר יש שלום להם מכל אויביהם, ואין כאן סיבת ההפסד. כי הפסד הוא הפך אשר יש לדבר, אשר הוא הפסד אליו. וכאשר אין הפך, אין כאן הפסד. עד כאן להיום. עכשיו אנחנו...